ברשות כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו שקדושתו ותורותיו ואורו תמיד בכל עת מלווים אותנו, מלמדים אותנו, משכילים אותנו בהשכלות חדשות ומקרבים אותנו לקדוש ברוך הוא. השבת הזאת אנחנו נמצאים בשבת מאוד מיוחדת, שבת שנקראים בה שני פרשיות מאוד חשובות בתורה, פרשת באר ופרשת בחוקותיי, סיום של ספר ויקרא, שכל ספר ויקרא הוא ספר עצום וספר נורא וספר שכמו שכבר הגדרנו ואמרנו כמה פעמים, מבקש ודורש מכל אדם לעלות אל מקומות גבוהים ממנו, מבקש מכל אדם להתעלות אל מקומות שהם לא האזורים הטבעיים שלו, שבהם נוח לו ובהם כדאי לו להיות. יש הרבה דתות בעולם, יש הרבה אמונות בעולם, וכולם דורשים מכל האנשים שמסופפים בצל האמונה הזאת ואנשים שמאמינים באלוקים של האמונה הזאת, באידיאולוגיה של האמונה הזאת, מבקשים מהם כל מיני דברים יחסית קטנים. המקום שבו התורה דורשת מיהודי את מה שמבדיל אותנו מאומות העולם, את מה שגורם לנו להיות כל כך ייחודיים, כל כך אלוקיים, כל כך שונים מכל הממוצע, זה ספר ויקרא. כל העניינים של השראת שכינה בספר ויקרא, שזה דבר שאין לאף אומה אחרת. כל הבקשות הקשות לקיים, ואת הלכה כמוך, איסור ריבית, מועדים, חגים, שאדם צריך להתבטל ממלאכה, כל הדברים האלה נמצאים בספר ויקרא. והסיום של ספר ויקרא, הפסגה של כל המסע הזה שעוברים אותו בכל הפרשיות שבספר ויקרא, שהקדוש ברוך הוא מנתק את האדם עוד יותר ועוד יותר מהגשמיות שלו, מהטבעים שלו, ממה שהוא חושב שהוא ממוצע והוא כמו כולם, זה בשני הפרשיות האלה באר וחוקותיי. שמה הליבה שלהם, מה הדבר העיקרי שנמצא בהם? האמונה בקדוש ברוך הוא. זה הדבר בסופו של דבר העיקרי. כי אדם יכול לקיים הרבה מצוות, אדם יכול לעשות הרבה מעשים טובים, אבל אם הוא חסר באמונה בקדוש ברוך הוא, בידיעה מי הוא הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא דורש ממנו, מהי אמונה, מה זו אמונה, אז הוא יפסיד הרבה דברים, והוא לא יצליח להרוויח, והוא לא יצליח להשיג שום הישג, לא רוחני ולא גשמי. לפני כמה חודשים אמרנו וביארנו בצורה מחודשת ועמוקה את אחד מהפסוקים הנראים רגילים ונראים רנדומליים ביותר בתורה. משה רבנו אומר בסוף ספר דברים, אשא אל שמיים ידי ואומר חי אנוכי לעולם. משה רבנו כשמוכיח את בני ישראל, כשאומר לבני ישראל את הנאום הפרידה, את הסיום של כל הדברים שהוא דיבר לבני ישראל לכל אורך התורה, משה רבנו במועדים שונים ובזמנים שונים היה מקבץ בני ישראל ואומר להם מוסר, אומר להם דברי הלכה, אומר להם דברי הדרכה. אלו היו מעשיו של משה רבנו כל 40 שנה שהוא היה במדבר. בסוף 40 שנה, כשמשה רבנו מוסר את נאום פרידה שלו, כשהוא משאיר את בני ישראל ורגע לפני שהם נכנסים אל העולם הטבעי בתוך ארץ ישראל, אחרי 40 שנה שהם מוגנים, ענני כבוד, מים, לחם, כל הדברים, מן, כל הדברים יש להם, משה רבנו נושא את נאום הפרידה מבני ישראל, נאום קצר שמכיל כמה עשרות או מאות פסוקים, וכל אות וכל תג רומז תילי תילים של דברים שהם אלו שמלווים את בני ישראל לכל אורך הגלות ולכל אורך המסעות שעוברים עליהם. הנאום הזה שמשה רבנו נושא בסוף ימיו, זה הדבר העיקרי שמנחה את בני ישראל. ומה משה רבנו אומר שם? אשא אל שמיים ידי ואומר חי אנוכי לעולם. מה הביאור העמוק יותר של הפסוק הזה? סתם שמשה רבנו מתאר לבני ישראל מציאות שאומר אני נושא לשמיים את הידיים שלי ואני אומר חי הקדוש ברוך הוא לעולם? ודאי לא. מה הביאור הפסוק האמיתי יותר? מה הביאור חודש יותר? אז כולם מכירים את הסיפור שהגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא, שהוא היה צדיק שבשבילו היה ניזון כל העולם, הוא היה צדיק שבשבילו הקדוש ברוך הוא אמר שהוא נותן פרנסה, נותן מזון, נותן שפע לכל, שהקדוש ברוך הוא נותן שפע לכל העולם כולו בזכות אותו צדיק, בזכות רבי חנינא בן דוסא, והוא היה עני מרוד, לילה בסך הכל היה מסתפק בקו של חרובים מערב שבת לערב שבת. זה כל הדברים, זה כל מה שהיה לו שבזכותו היה ניזון. ואשתו פעם אחת באה אליו ואמרה לו, קשה, אי אפשר במחסור הזה, אי אפשר בדוחק הזה, חייב לעשות משהו מסוים. והוא התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, הקדוש ברוך הוא, אני עובד אותך, אני בזכויות שלי ניזונים כל העולם, לפחות שלי יהיה במה להתפרנס. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוריד לו רגל של זהב אל המקום שבו הוא היה נמצא ואמר לו לך ומזה תתפרנס. ואז אשתו הבינה שזה יפגום במה שיהיה להם לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא כל הצדיקים ישבו בשולחנות שיש בהם ארבעה רגליים, והם היחידים שישבו בשולחן שיש בו שלוש רגליים, מכיוון שהם ביקשו שכר בעולם הזה, מכיוון שהם ביקשו שהקדוש ברוך הוא ייתן להם תגמול, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הטוב על המצוות שהם עושים כבר בעולם הזה. לכן אם אתה תחזיר את היד הזאת שתלך לשמיים, אני מעדיפה לחיות פה חיי סבל ולחיות בחיי הנצח בעולם הבא באושר ובכבוד ובכל טוב. מה זה מראה לנו הסיפור הזה? מה המעשה הזה מבהיר לנו וחוקק בעצמותינו? שכל דבר טוב שאנחנו מקבלים הוא על חשבון העולם הבא. אדם נהנה באיזושהי ענה, הוא צריך אמור לדעת בחיי העולם הבא, יחסר לי קצת טוב, קצת מזיב השכינה, קצת מהטוב שגנוז לצדיקים, יחסר לי למה? כי נהניתי בעולם הזה. ככה זה, הקדוש ברוך הוא משלם שכר, אבל הקדוש ברוך הוא משלם את השכר לעתיד לבוא. השכר שיבוא אל האדם בעולם הזה הוא פעות, הוא פחות, הוא דבר שהוא חסר ערך לעומת השכר והטוב הנצחי שיהיה לכל אדם בחיי העולם הבא. אם כן, מה ההצעה של האדם, מה ההצעה של האדם, איך האדם יכול בכל זאת, גם שהזכויות שלו מהעולם הבא לא יתמעטו ולא יאבדו לו, וגם שיהיה לו הרבה שכר בעולם הזה, והוא יחיה חיים טובים וחיי עושר וחיי כבוד ולא יחסר ממנו שום דבר, האמונה בקדוש ברוך הוא. למה האמונה בקדוש ברוך הוא? אז הישמח משה מסתמר מסביר במהלך ארוך שלא נעלה בכל הפרטים שלו כרגע, הוא ככה מסביר ואומר שכל המצוות כולם הקדוש ברוך הוא משלם עליהם שכר לעולם הבא. מצוות האמונה הקדוש ברוך הוא משלם עליה שכר כבר בעולם הזה. למה? כי כל המצוות כולם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו עליהם על ידי שליח, על ידי משה רבנו. אז הקדוש ברוך הוא לא מחויב בהלכה של ביומו תיתן שכרו, שאדם צריך ביום שבו הוא הזכיר את העובד לתת לו את השכר שלו. החיי העולם הזה הם נחשבים יום, כל אלף שנים נקראים יום, אז הקדוש ברוך הוא לא מוכרח לשלם על כל המצוות שכר לאדם שמקיים אותם בעולם הזה. מצוות האמונה, מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותה? איך הקדוש ברוך הוא ציווה את מצוות האמונה את בני ישראל? באופן ישיר, הקדוש ברוך הוא נגלה לכל בני ישראל בהר סיני ואמר להם אנוכי השם אלוקיך. זה לא על ידי שליח, זה לא על ידי משה רבנו. באופן ישיר הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל ואמר להם אנוכי השם אלוקיך, לא על ידי שליח, לא על ידי שליח. לכן בחייהם, בחייו של כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא מחויב לשלם לו את השכר ולשיב לו על המאמץ שהוא השתדל למען המצווה, על ההשתדלות הגדולה והכבירה שהוא עשה בשביל לקיים את דבר השם. אם כן, זה מה שמשה רבנו רומז אומר לנו, אשא אל שמיים ידי. אדם רוצה לשאת את ידיו לשמיים כמו רבי חנינא בן דוסא, לקבל שכר, לקבל דברים ממה שצפון לו בשמיים. בשביל מה כל זה? חי אנוכי לעולם. אדם יכול במצוות אנוכי השם בלבד לחיות בעולם הזה, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיהיה לו השירות בעולם הזה. למה שאדם יישא אל השמיים את הידיים שלו ויבקש שכר ויתפלל לקדוש ברוך הוא עוד ועוד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע וברכה והצלחה בזכות מצוות תפילין, בזכות מצוות ציצית, בזכות מצוות תלמוד תורה? הרי כל מה שהוא יבקש בזכות מצוות אחרות הוא מוריד מהשכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בעולם הבא. מה הדרך היחידה? ויאמר חי אנוכי לעולם, אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. המצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו באופן ישיר שלא על ידי שליח, זה מה שנמצא לעולם, בעולם הזה, בעולם הבא, בכל העולמות הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב. ולכן בסוף ההתהלכות, בסוף התהליך של הקדושה שהקדוש ברוך הוא דורש מכל יהודי בכל ספר ויקרא, איך ספר ויקרא מסתיים? בשני פרשיות שכולם אמונה בקדוש ברוך הוא. פרשת בהר, מה שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה על הפרנסה של האדם. פרנסה של האדם זה הדבר שהכי הרבה צריך בו אמונה, ואדם יכול להתפרנס בכל מיני דרכים קלות שהתורה אסרה אותם, או שאדם חושב להתפרנס בצורה הרגילה והסטנדרטית שבה הוא מתפרנס כל השנה. לא, הקדוש ברוך הוא משבית את הפרנסה שלו ואומר אני אוכיח לך שהפרנסה שלך בידיי ולא בידיך. מצוות השמיטה, האדמה של האדם, הקרקע של האדם שובטת לשנה שלמה. אדם איפה התפרנס שנה ועוד שנה, קצת לפני כן ועוד קצת אחרי כן, השריות וההתחלה של השביעית. הקדוש ברוך הוא אומר אני אוכיח לך שהפרנסה שלך בידי. כל הדברים האלה למה מוכיחים? לאמונה בקדוש ברוך הוא. פרשת בחוקותיי, מהי? הכללות. הקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, אם תלכו בדרך הטובה, שכר וברכה והצלחה וכל הטוב. תסתו מן הדרך הטובה, לא תאמינו באמונה שלמה שאני זה שקובע את איכות החיים שלכם, את טוב החיים שלכם, השם ישמור כללות וכל הדברים המסוכנים שכתובים בפרשה הזאת, פרשת בחוקותיי. כמו שאמרנו, מצד אחד זה שבת קדושה ומרוממת ונעלית, כמו כל השבתות כולם שיש בהם כוח וסגולה עצומה, מצד שני שבת קצת מפחידה ומרתיעה בגלל הכללות והדברים המורכבים שכתובים בה. היה מנהג אצל החסידים הקדמונים שהיו נזרים את השניים מקרא ואחד תרגום של הפרשה הזאת לא לקרוא בבית, והם קוראים אך ורק בבית הכנסת, שהקדושה של בית הכנסת תציל מהכללות ומהדברים הכתובים הקשים והנוראים שכתובים בפרשת בחוקותיי. ואם כבר אדם היה אנוס ולא היה מצליח לבוא לבית כנסת ולא יכול לבוא ולקרוא את שניים מקרא ואחד תרגום בבית הכנסת, היו מקפידים לקרוא את השניים מקרא בבית רק במקום שיש בו חלון. כי חלון זה נותן יראת שמיים, כמו שאדם צריך להשתדל להתפלל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, במקום שבו יש חלונות, ככה שלפחות יהיה יותר רחמים ויותר טוב בשעת הקריאה. שבת מרתיעה עם מורכבות גדולה מאוד ויכולת השפעה חלילה שלילית על האדם. מצד שני גם שבת עם מעלות גבוהות מאוד. יש קבלה מרבי יצחק מוולוז'ין, הבן של רב חיים מוולוז'ין ועל הנפש החיים, התלמיד של הגאון מווילנה ועוד, שכל אדם שיצום ביום שישי של פרשת בער בחוקותיי, יצום ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום, כל התפילות שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא יתקבלו. ככה יש קבלה ממנו, קבלה נוראה ואמיתית של איש אלוקים קדוש, שאדם שיצום ביום שישי הזה ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום בקדושה ובטהרה, כל הצרות וכל הדינים יעברו מעליו. למה? כי כמו שאמרנו, זה שבת של אמונה, שאדם שמאמין בכוח התפילה שלו, אדם שמאמין שכל הדברים שיש לו תלויים בעולם הרוחני שלו, תלויים במצוות ובמעשים הטובים שהוא עושה או שהוא לא עושה, הכל בידיו והכל הטוב לו ביותר. זה כל העניין של מצוות שמיטה, זה כל העניין של כל המצוות שמועברות בפרשה הזאת. יש שני מצוות עיקריות שהתורה מבארת לנו בפרשת בער. מצווה אחת היא מצוות השמיטה, מצווה השנייה היא מצוות היובל. מה ההבדל בין שמיטה ליובל? שנת השמיטה כל האדמות כולם, כל הקרקעות כולם שופטות. אנחנו מצווים להשבית את כל הקרקעות ממלאכה. פעם רוב העולם כולו ממה היה מתפרנס? מחקלאות. אנשים היו עובדים באדמה, אנשים היו מגדלים גידולים ומוכרים את הגידולים האלה ומזה מתפרנסים. הקדוש ברוך הוא ציווה, הכל עוצר, שום דבר לא נעשה, אף אחד לא מגדל את הגידולים של הקרקע שלו, אף אחד לא עושה שום דבר, הכל עוצר ושובט. העבדים באותם תקופות, באותם זמנים, אנשים, מה היה הפרנסה של הרבה מאוד אנשים? היו מוכרים את עצמם לעבדים, מוכרים את עצמם לעבדים, לאנשים אחרים, וככה באותו זמן שהם עבדים, היה להם שקט, אדון הוא זה שמצווה לפרנס אותם, וגם ככה הם היו יוצאים בסוף העבודה שלהם, בסוף שנות העבדות שלהם, עם הרבה כסף. נגמר מחזור של 6 שנים, מגיע השנה השביעית, כל עבד יוצא לחירות. זה שנת השמיטה. שנת היובל, מה זה? שנת ה-50. אחרי שעוברים 50 שנה, בני ישראל בזמן שהוא יושבים בארץ ישראל ועם ישראל שרועים על אדמתם, תמיד עם ישראל הם סופרים מההתחלה עוד פעם, כל 50 שנה, וכל שנת 50 נקראת שנת היובל. מה מיוחד בשנת היובל? כל אדם יוצא לחירות. שנת יובל לשנה שהיא דרור לארץ, כמו שאתה אומרת, תוקים תקיעה ביום הכיפורים, וכל אדם שהוא עבד, למרות שהוא קיבל על עצמו להיות עבד לעולם ועד, עבד שלא יוצא בשנת השמיטה, בשנת היובל הוא יוצא. הקרקעות, לא רק שהקרקעות מושבתות ואסור לעשות בהם מלאכה ואסור לגדל בהם גידולים, כל האדמות מושבות ומוחזרות אל הבעלים המקוריים שלהם. אדם מכר קרקע למישהו אחר בגלל מצב כספי קשה שהוא היה בו, הקרקע חוזרת אל האדם המקורי שלא הייתה שייכת הקרקע, שלאו שייכת הקרקע לו ולאבותיו, מהשעה שבה עם ישראל נכנסו לארץ ישראל אחרי יציאת מצרים. דבר מופלא ודבר גדול מאוד שהיה קורה בזמן בית המקדש ובזמן שבו עם ישראל היה שרוי בארצו. וחשבנו והתבוננו בדבר, למה הקדוש ברוך הוא קבע ועשה ששנת ה-50 היא תהיה שנת היובל, ששנת ה-50 היא תהיה השנה שהקרקעות וכל הדברים שווים לבעלים המקוריים שלהם? זה היה זעזוע עולמי עצום לכל אדם שחי בארץ ישראל. אדם יש לו קרקע, זורע בה, קוצר בה, הוא בונה בית הבית שלו. קרקע, אדם קנה קרקע, זה הדבר הכי יציב שלו, עליו הוא מייצב ועליו הוא עושה את כל מה שיש לו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא, בשנת היובל הקרקע חוזרת אל הבעלים המקורים שלה. אדם צריך לנטוץ, לשבור, לקחת את כל מה שיש לו מהקרקע, להשיב את הקרקע אל הבעלים המקורים שלה. אדם קיבל על עצמו להיות עבד עולם, הוא קיבל על עצמו באמירה ברורה שהוא לעולמי עד לתמיד יהיה עבד. ממש לא. כשמגיע שנת ה-50, מגיע שנת היובל, העבד נעקר מתוך האדון שלו ונעשה בן חורין. זה ככה הקדוש ברוך הוא עשה כדי שאנשים יהיו בני חורים ולא יהיו עבדים לעולם. ככה הקדוש ברוך הוא עשה כדי, בגלל הרצון שהקדוש ברוך הוא עשה, שכל קרקע בארץ ישראל, כל אדמה בארץ ישראל תישאר אצל הבעלים המקוריים שלה, תחזור אל השבטים שלה, כדי שארץ ישראל תהיה מחולקת לפי שבטים ולא תהיה חלקים חלקים אצל כל עם ישראל. כדי שארץ ישראל לא תהיה חלקים חלקים אצל כל עם ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא ביקש. אז מובן. אבל למה דווקא שנת ה-50? למה שנת ה-50 כל כך מוצמדת, כל כך מודגשת דווקא במצווה הזאת? מה העניין הזה שמספר 50 מסמל לנו? תמיד אדם קונה קרקע, מה הוא מחשב? כמה זמן הוא נשאר? עד שנת ה-50, שבשנת ה-50 אני אצטרך להחזיר את הקרקע. עבד נמצא בעבדות עולם, מה הוא חושב כל הזמן? מתי מגיע שנת ה-50 שבה הקרקע הזאת יצטרך לחזור, שאני בא ניצא לחירות? מה המספר הזה 50 כל כך מודגש, כל כך נוכח, כל כך נמצא בכל צד ובכל שעל של המצווה הזאת, שהיא החירות, היא החזרה אל הכל? אז אם נתבונן ונסתכל ונזכור עוד איפה עוד יש לנו את המספר הזה של מספר 50, אז יש משנה אז יש משנה במסכת אבות שהמשנה מגדירה ואומרת את השלבים שכל אדם עובר בחיים שלו, בין 30 לכך, בין 20 לכך, כל אדם בגיל מסוים יש בשלות מסוימת, בגרות מסוימת, כוח חדש שמתפתח בו, משהו מסוים שמתחיל להתחדש בו. ככה זה אצל רוב העולם, אם אדם באמת מתקדם ואדם מנצל את הימים שלו ולא נותן לימים שלו לעבור בבטלה, הקדוש ברוך הוא שם קצבה מסוימת, הקדוש ברוך הוא הציב יעדים מסוימים, שברגע שאדם יגיע לעשור מסוים בחייו, משהו יתחדש בו, משהו יתבגר בו, משהו חדש יתווסף אל הנפש ולשכל ולדעה שלו. מה חכמים בפרקי אבות אומרים לנו שבשנת ה-50 מוסף לכל בן אדם ובן אדם, מה הדבר שניתן לכל בן אדם ובן אדם כשהוא מגיע לגיל 50? העצה. העצה זה הדבר שניתן לכל אדם ובן אדם כשהוא מגיע לגיל 50. כל גיל לגיל יש תכונה נפשית מסוימת שמתחדשת אצל האדם. בשנת ה-50 של החיים של האדם, משנת ה-50 לידתו של האדם, מה הדבר שמתחדש באדם? העצה, היכולת לייעץ עצה. מה זה לייעץ עצה? לפתור בעיה שיש, יש בעיה, יש מורכבות. אדם הוא לא רק מכיר את מה שיש לו, יש היכרות עם דבר, יש התמודדות עם דבר, ויש כבר להביא עצה. אני כבר לגמרי מכיר את הדבר, אני לגמרי כבר מכסה את הידיעה של הדבר בראש שלי. אני יודע, יש בעיה, איך פותרים אותה? מה עושים במקרה כזה? איך עושים במקרה כזה? זה בעצם עצה. הולכים לצדיק בשביל מה? הצדיק הוא כל כך מכיר את התורה, כל כך מכיר את ההלכה, כל כך מכיר את תחומי החיים, שהוא יכול לתת עצה מה נכון ומה כדאי לעשות. זה המספר הזה 50, זה מה שהמספר 50 מבטא, זה מה שהמספר 50 אומר, עצה, שאדם יודע לתת עצה לבעיות, אדם יודע לתת עצה לקשיים שיש, הוא כבר מכיר לגמרי את הדבר. מה זה רופא טוב? מי הוא רופא שיכול לתת עצות רפואיות? רופא שמכיר את המחלה שעליה הוא מייעץ, את המחלה שעליה הוא מדבר מאלף ועטף. אם לא, הוא לא רופא טוב, הוא יכול לתת פתרון, הוא יכול לתת עזרה, הוא יכול לתת תושייה שרק תזיק, כי הוא לא מכיר את התחום השלם, את כל המכלול של הדבר. הוא מכיר דבר חלקית. מה זה לתת עצה? שאדם מכיר את הכל, שאדם עושה הכל. מה הקדוש ברוך הוא מרמז לנו? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו במצווה הזאת של מצוות היובל? לא רק שאדם בחיים שלו מגיע לגיל 50, אז הוא מגיע ליכולת שהוא מבין את החיים, הוא מכיר את החיים, הוא יודע את החיים, שהוא יכול לייעץ עצה על החיים שלו. אלא כל דבר ודבר שאדם נמצא איתו 50 שנה, 50 שנה שלמות שאדם נמצא בעבודה מסוימת, 50 שנה שלמות שאדם נמצא בתואר מסוים, 50 שנה שלמות למרות שאדם נמצא בעיר מסוימת. אחרי 50 שנה, אדם מכיר את המקום, את האישיות שלו, את האישיות של האחרים, את מקום העבודה בצורה כל כך חזקה, בצורה כל כך מעמיקה, בצורה כל כך אמיתית, שהוא כבר מרגיש שלם עם הדבר. הוא מרגיש שהדבר נכבש תחת ידו. הוא מרגיש כבר שהוא מכיר את הדבר הזה באופן מוחלט ב-100%. זה בעצם 50. לא רק שאדם מגיע ל-50 שנה בחיים שלו, אלא כל דבר שאדם נמצא איתו 50 שנה, אדם מרגיש, זהו, חיסתי את הדבר, אני מכיר את הדבר, אני שלם עם הדבר. אדם עבד 50 שנה, הוא יודע בדיוק איך להתמודד עם העבדות. אחרי 50 שנה, אדם מכיר קרקע, אז יכול להיות שהוא מכיר אותה, הוא יודע איך לעבוד בה בצורת שגרה, הוא יודע איך לעבוד בה בצורת קושי, הוא לא מכיר את כל המכלול, לא מכיר את כל הדברים שיכולים לבוא ולהתמודד, ושאדם שעובד בקרקע צריך להתמודד איתם. מתי הוא כן יודע? אחרי 50 שנה. מה הקדוש ברוך הוא מרמז לנו? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בדבר הזה? כל פעם שאתה חושב שהוא הכיר משהו מסוים באופן מוחלט, שהוא כבר האדון עליו, שהוא כבר השליט עליו, שהוא האדם שיכול להתמודד איתו ב-100%, ללא שום עזרה ממישהו אחר, ללא כל ייעוץ ממישהו אחר, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדבר הזה מהאדם, הקדוש ברוך הוא נוטל את הדבר הזה מהאדם. כל עוד האדם מאמין ויודע שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, והוא לא תלוי בעצמו ב-100%, אלא תמיד יש מקרים מסוימים שהוא לא יודע לפתור, תמיד יש מקרים מסוימים שהוא לא יודע להתמודד איתם, תמיד יש מקרים מסוימים שלא אין את היכולת ב-100% לפתור ולהתמודד איתם, הקדוש ברוך הוא משאיר את הדבר אצל האדם. ברגע שאדם חושב שהוא ב-100% יודע, שהוא ב-100% בטוח, שהוא ב-100% יודע מה הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך לסדר ואיך הוא צריך להשלים, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הדברים מהאדם. אדם חושב בדיוק כפוך. כשאני מרגיש מעורר במקום שלי, כשאני מרגיש לא שלם, כשאני מרגיש שאני לא יודע הכל ב-100%, אז אני בסיכון, אז הדבר יכול לקח ממני. מתי שאני יודע הכל, מתי שצברתי ניסיון, מתי שאני יודע בשלמות גמורה איך להתמודד עם הדבר ואני שלם ויש לי בטיחות וחסינות מפני כל מקרה ומפני כל תהפוכה, ומפני כל ניסיון לקיחה שיכול להתבצע נגדי, אז אדם מעורר. אז אדם באמת לא שלם בדבר שיש לו. דווקא כשאדם יודע שהוא לא שלם בדבר, דווקא כשאדם יודע שהוא לא ב-100% חכם, שלא ב-100% יש לו את היכולת, שלא ב-100% יש לו את היכולת כבישה, אז הדבר באמת מובטח לאדם, ואז האדם באמת יש לו את הבעלות על הדבר, ואז באמת יש לבאדם את הקניין השלם על האדם. למה? כי כמו שאמרנו, ככה זה אמונה בקדוש ברוך הוא. מה זה אמונה? הידיעה שאדם הוא מוגבל והקדוש ברוך הוא שלם ובלתי מוגבל. כל הפרשייה הזאת, כל העניינים האלה של שמיטה, של כל הדברים האלה, זה המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את בני ישראל. זה הידיעה הברורה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את בני ישראל. אמרנו לפני כמה שנים שנסתכל בתחילת הפרשה איך הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את המצווה הזאת של מצוות שמיטה בהר סיני. הקדוש ברוך הוא אמר את המצווה הזאת למשה רבנו בהר סיני. לא, לא רק מצוות השמיטה, אז חז"ל דורשים לנו בתורת כהנים ורש"י מביא את זה על פירושו על תורה, שכל המצוות כולם נאמרו מהר סיני. כל מצווה ומצווה, כל פרט מכל תרי"ג מצוות, וכל דקדוק מצווה וכל הדקדוקי מצוות, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, את משה רבנו, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לצוות אותנו במצוות האלה בהר סיני. לא נאמר על כל מצווה ומצווה בהר סיני, למה? כי את כל המצוות אנחנו צריכים ללמוד מהר סיני. אז נחשוב לרגע, למה באמת דווקא המצווה הזאת היא המצווה שיש הדגשה עליה שנאמרה בהר סיני ולא כל המצוות האחרות? מה העניין המיוחד במצווה הזאת? אז פעם חשבנו ושמנו לב שאם נשים לב, יש בהר סיני, בצורה גלויה, בצורה חשופה, נאמרו לבני ישראל עשרת הדיברות. עשרת הדיברות אלו היסודות של האמונה של בני ישראל. כל היסודות של התורה, של ההתנהגות של יהודי, כל היסודות של עם ישראל, צומים ואת כל המצוות כולם. יש מצווה אחת שאנחנו לא מוצאים לה יסוד בעשרת הדיברות. יסוד אחד ביהדות שאנחנו לא מוצאים לו שום יסוד בעשרת הדיברות, שום רמז בעשרת הדיברות. מהו היסוד הזה? חסד. חסד, כמה זה יסוד חשוב בעם ישראל לעשות חסד, לגמול טוב עם אחרים. לגמול טוב עם אחרים, לעשות טוב עם אנשים אחרים, זה דבר שאנחנו מוצאים בכל מקום בתורה. המצווה הזאת היא למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותה? כדי לעשות חסד. המצווה היא למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותה? כדי לעשות חסד. מהי המצווה שנשום מזכור בעשרת הדיברות? מהו היסוד היהודי שאין לו שום מזכור בעשרת הדיברות? מצוות החסד. לכן מה הקדוש ברוך הוא אמר? מצוות החסד הגדולה ביותר, מצוות השמיטה, שאז אדם לא רק מפריש חלק מסוים מהכסף שלו, מנדב איזשהו משהו מהקצה שנשאר לו בשדה שלו, אלא לוקח את כל מה שיש לו, לוקח את השלמות של הנכסים שלו, לוקח את השלמות של כל מה שיש לו ונותן את זה לעניים, נותן את זה לאחרים ואומר להם, מה ששלי שלכם לא, אני נותן לכם ומשאיר לכם משהו משלי, אלא כל מה שיש לי אני מעביר בעברה שלמה, בבעלות גמורה, אני מעביר אותה לכם. מהי המצווה הזאת שהיא החסד הגדולה ביותר? מצוות השמיטה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, מצוות השמיטה נלמדת מהר סיני. למה? ללמד אותנו שלא נחשוב שהחסד הוא פחות יותר, הוא דל יותר, בגלל שהוא לא מופיע שלא נחשוב שהחסד הוא דל יותר, שלא נחשוב שמעלת החסד חסד פחותה יותר בגלל שלא נמצאת בעשרת הדיברות. ממש לא. כל המצוות כולם נאמרו בהר סיני, ומאיפה אנחנו לומדים את הכוח של כל המצוות כולם, את השורש של כל המצוות? מאיפה? מצוות השמיטה שהיא המקשר שלנו להר סיני. למה? ללמד אותנו שמה המכלול של התורה, מה המסקנה של כל התורה? עשיית חסד, עשיית טוב לבן אדם לחברו. אבל מה עוד לימוד, מה עוד עניין שאנחנו יכולים ללמוד מהקישור הזה שחז"ל יוצרים, שהתורה יוצרת, בין מצוות שמיטה לבין מצוות שמיטה לבין הר סיני? ולא סתם העניין הזה שבני קדוש ברוך הוא עמד על הר סיני, שמשה רבנו עמד על הר סיני ולימד לבני ישראל התורה, יש משהו מסוים עם הר סיני שמקושר למצוות השמיטה. מה באמת הקישור בזה? אז אם אדם ישים לב, אדם יסתכל על החיים שלו, על איך שהוא מתנהל, נוכל בקלות למצוא את המסר ואת הדיוק שהקדוש ברוך הוא רצה שנלמד מתוך המקור הזה. נסתכל על ההבדל שבו אדם קם, על ההבדל שבו אדם מתנהג בין עניינים גשמיים שהוא מתעסק בהם בין עניינים רוחניים שאתה מתעסק בהם. אם מצווים את האדם, אומרים לאדם לעשות איזשהו עניין גשמי, עבודה, פרנסה, עמל, משהו מסוים שאמור לתת לו רווח גשמי, באופן אקטיבי, באופן מהיר, אדם יד רץ ועושה את הדבר הזה במהירות הגבוהה ביותר. הראש של האדם לא נכנס לחשבונות, הראש של האדם לא נכנס לפלפולים, אני כן אעשה את זה, אני אעשה את זה במהירות, אני לא אעשה את זה במהירות, אני אעשה את זה באופציה השנייה, באופציה השלישית. לא, אדם מבין שבדברים כאלה אין יכולת לשחק, אדם מבין שבדברים כאלה אין יכולת לשאת ולתת, לעשות את זה או לא לעשות את זה, אלא זה דבר קבוע, דבר חלוט, דבר מוחלט שחייבים לעשות. אדם קם ועושה. לעומת זאת, בעניינים רוחניים, בניינים של הקדוש ברוך הוא, בתורה, במצוות, בתפילה, בכל הדברים האלה, מה דרכו של האדם? להתמאמה, לחשוב, אולי במניין השני, אולי במניין השלישי, אולי בשעה הבאה, אולי בסדר הבא. זה הטבע של האדם, זה הטבע שבו האדם הולך. כל אדם צדיק ורשע, ככה זה. עניינים גשמיים, אדם מבין, זה הכרחי, אני לא יכול לשחק עם הדבר הזה. אני לא יכול לשקול כן או לא לעשות את הדבר הזה. זה הכרחי, אני מוכרח לעשות את זה. עניינים מוכנים, אז כבר אפשר לחשב, אז כבר אפשר לחשוב, אז כבר אפשר לחשוב כמה אני כן יספיק, כמה אני לא יספיק, זה בסדר. אפשר להסתפק בזה, הקדוש ברוך הוא יבין אותי, לא יבין אותי. ככה זה. עניינים מוכנים, עניינים גשמיים, יש הבדל עצום בגישה של האדם. מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו? ליצור שוויון, ליצור חוט מקשר בין הר סיני לבין השמיטה. כל השנה כולה, כל הזמן כולו, אדם מיד קם, ומה אדם רוצה ללכת? לעבודה. אדם מבין שעבודה זה מה שמקדם אותו. אדם מבין שעבודה זה מה שנותן לו את הפרנסה, זה מה שנותן לו את השכר, זה מה שנותן לו את היכולת להתקיים, לפרנס את משפחתו. אדם מבין את זה טוב מאוד. אדם קם באופן אוטומטי לאיפה הוא קם? לעבודה שלו. רוצה ללכת כמה שיותר מהר לעבודה שלו. מגיע שנת השמיטה, השנה שבה הקדוש ברוך הוא ציווה שאף אחד לא יעבוד. זה כמו שהיום יגידו, כולם לא עובדים שנה שלמה בכל התחומים. מי שעובד באוכל, מי שעובד בביגוד, מי שעובד במחשבים, מי שעובד באייטק, כולם לא יעבדו. פעם 90% מהאנשים עבדו בקרקע. הקדוש ברוך הוא משבית את כולם ואומר, שנה שלמה אף אחד לא עובד. שנה שלמה אף אחד לא עושה שום דבר. אדם רוצה לקום, רוצה לעשות, רוצה לסחור, אבל מה לא? אי אפשר. צריך להיות מושבת, צריך לשבת. לעומת זאת, נסתכל בהר סיני מה קרה. בני ישראל בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר להם, תבואו לפה בבוקר. אני רוצה לתת לכם את התורה. בבוקר הקדוש ברוך הוא קבע עם משה רבנו שעה מסוימת שלא נגלתה לנו, שבשעה הזאת הקדוש ברוך הוא יתגלה על הר סיני וילמד לבני ישראל את התורה. בני ישראל הגיעו? לא, בני ישראל לא הגיעו. אנחנו יודעים שבני ישראל נרדמו, בני ישראל ישנו באותו לילה של מתן תורה, ולכן כדי לתקן את זה עד היום, בכל שנה ושנה אנחנו ערים בחג השבועות כל הלילה. למה לתקן את זה שבני ישראל לא קמו, לתקן את זה שבני ישראל לא התייצבו ועמדו זריזים ונכונים במהירות הגבוהה ביותר לקיים את דבר השם. מה אנחנו רואים? מה שאמרנו מקודם. כשקמים לשמיטה, כל אדם רוצה לקום מהר, לא קם, אין עבודה, הוא מרגיש מאיפה אני אתפרנס, איך אני אעשה את הדברים, איך אני אתקדם. בלימוד תורה, לא, בלימוד תורה, בעניינים מוכנים, לא, אדם לא קם, אדם מתאחר, אדם מתעצל. מה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו? תמיד לקשר בין שני הדברים האלה. כשאדם יש לו את הרצון, כשאדם יש לו את המחשבה, להתעצל בעניינים מוכנים, לחכות, להמתין, לדחות, מה אדם צריך לחשוב מיד? את מצוות השמיטה. כמה אני רוצה מהר לקום לעבודה. לעניינים גשמיים, כמה אני רץ מהר, כמה אני משתדל מהר, כמה אני רץ בכל כוחי להספיק כמה שיותר ולהשיג כמה שיותר. אז למען הקדוש ברוך הוא, שכמה שהחיים הרוחניים הם יותר חשובים, שזה חיי הנצח, זה חיי העתיד, זה חיי האמת בעולם הזה ובעולם הבא, לזה אני מתעצל, לזה אני לא הולך מהר, לזה אני מחשבן חשבונות ודוחה מפעם לפעם ומאופציה לאופציה ומאופציה לעוד אופציה, ככה אני מתנהג, ככה אני מתנהל, איך אני לא מתבייש לעצמי. והפוך, אדם יעשה את הדבר ההפוך. בשעה שאדם קם לעבודה מהר מהר והוא רץ ורוצה כמה שיותר להספיק, יחשוב, ללימוד תורה כמה המתנתי, לתפילה לקדוש ברוך הוא כמה המתנתי ולא הלכתי מהר. אז מה, לעבודה אני כל כך מהר ירוץ, לפרנסה אני כל כך הרבה ירוץ, איך אני אעשה את זה? למה שאני אעשה את זה? אם לתורה שזה האמת, זה העיקר, זה חיי הנצח, לא רק כל כך הזדרזתי, למה שלפרנסה אני אתזרז כל כך? למה שלעבודה אני אתפרנס כל כך? מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו? שמיטה מהר סיני. כל הזמן להשוות בין הדברים האלה, בין העבודה, כי מה של אדם והרצון של אדם לקום ולעבוד, וכשאין לו עבודה, כשהוא לא, אין לו כתובת מסוימת שבה הוא עובד וממנה הוא מתפרנס, כמה הוא מרגיש שחרב עליו עולמו, תמיד להשוות את זה להר סיני, למתן תורה, שלא קמנו אז, שלא הרגשנו שאם נגיע בשעה הראשונה, ביום הראשון לעבודה, חרב עולמנו ולנו שום דבר. שגם אם אין לאדם כתובת של בית מדרש, של זמן עם חברותה, של שעה מיועדת ביום, שבה הוא לומד, שבה הוא מתעלה, שבה הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, גם אז גם אז יהיה ככה עצוב, וגם אז יהיה ככה נתקה. יש דבר תורה בשם אחד מגדולי אדמו"רים שאמר, יש, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שאם נולד לנו משהו חדש, שאם נולד לנו איש, ילד חדש, נולדה במה חדשה ברפת של האדם, אדם צריך להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אדם צריך לתת משהו לקדוש ברוך הוא. אם נולדה במה חדשה, נולד חמור חדש, מה עושים? פודים חמור, עושים פדיון פטר חמור, פודים בשה את החמור. כך הקדוש ברוך הוא ציווה, שאם נולד חמור חדש ברפת של במקום שבו החמורים גדלים, פודים את החמור בשה. ואם נולד ילד לאדם, מה, איך פודים אותו? בחמש סלעים, נותנים חמש סלעים אל הכהן. כך הקדוש ברוך הוא ציווה. בכל דבר יש רמזים, כמו שאנחנו תמיד משתלים בשיעור, למצוא רמזים בכל דבר, למצוא הבנות חדשות בכל דבר, למצוא לימודים חדשים בכל דבר, גם בזה יש לימודים. הקדוש ברוך הוא אמר, אם נולד לאדם, נולדה לאדם בהמה, נולדה לאדם חמור, נולד לאדם איזשהו משהו, איך פודים אותו? בסה. נולד לאדם ילד, איך פודים אותו? בחמש צלעים. אחד מהצדיקים פפירש, ומה זה בסה? בסה זה ראשי תיבות, בסה זה חיבור של האותיות, חוץ... הכל בידי שמיים, בסר ראשי תיבות, הכל בידי שמיים. חמש סלעים שבזה פודים ילדים, מה? חוץ מיראת שמיים. מה אדם בדרך כלל עושה בדיוק הפוך? מה? כשאדם צריך לדאוג לפרנסה שלו, כשאדם צריך לדאוג לאוכל שלו, כשאדם צריך לדאוג למה שמקיים אותו, מה אומר? הכל, מה אומר? הכל בידי שמיים. אני סומך על הקדוש, הכל בידי שמיים, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר. אבל מה, כשמגיע חינוך הילדים, מה אומר? חוץ מיראת שמיים, בזה אני לא צריך לדאוג, בזה אני לא צריך לדאוג, בזה אני לא צריך להשתדל, בזה אני לא צריך להתאמץ. בדיוק ההפך צריך להיות, שבחינוך הילדים, שבעניינים רוחניים, שבדברים שקשורים לחיים האמיתיים של האדם, לחיי הנצח, לחיי המחשבה, לדברים החשובים כל כך, אדם ייקח אחריות, אדם ידאג ב-100%, אדם יעשה כל מה שיש ביכולתו. בעניינים אחרים שהם גשמיים, בניינים שהם פרנסה, בניינים שהם פחות חשובים, עליהם פחות לרוץ, עליהם להאמין בקדוש ברוך הוא, ועליהם להמתין ולצפות. עוד עניין חשוב וגדול מאוד, שפעם דרשנו ואמרנו לפרשה הזאת, פרשת בהר, על כל העניין של השמיטה, דבר עצום שמלמד אותנו דברים עצומים ולקחים עצומים לחיים של כל אחד ואחד. יש בפרשה הזאת עניין מאוד מאוד חשוב שהתורה מצווה על עונת דברים. מה זה עונת דברים? שאתה צריך להיזהר, לא לענות את חברו. זה דבר דק ביותר כחוט השערה. לא לתת לחברו את ההרגשה, לא לתת לחברו את ההרגשה ואת המחשבה שהוא קונה ממנו משהו, שהוא עושה משהו שהוא לא נכון. אדם צריך להיזהר מאוד לא לענות את חברו. עונה זה הדבר החמור ביותר. עונה, שאדם מעונה את חברו, גורם לו עונה. אדם מוכר לחברו חפץ מסוים, החפץ הזה באמת בערך האמיתי שלו עולה 100, ואדם מכפיל את הערך של החפץ ומוכר את זה ב-150. אדם מכפיל את החפץ ומוכר את זה ב-200 את הערך שלו. זה עבירה חמורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שוויון בין כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פרנסה טובה לעם ישראל, ולא שאחדים ינצלו את האחרים. ולא שאחדים ינצלו את האחרים, ואחרים ינצלו את האחרים באופן שלילי ובאופן לא טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב ושמחה ושוויון בין כל היהודים. כשהתורה מצווה בפרשת השבוע שלא ילוו בריבית, אז מה התורה אומרת? וחי אחיך עמך. שהקדם לא ילווה לאחרים בריבית, אלא וחי אחיך עמך. מה הכוונה? אז השלה הקדוש מפרש, שאדם מלווה לחברו בריבית, אז האדם המלווה רוצה שהזמן יעבור מאוד מהר, כי בסוף הזמן הוא יקבל יותר כסף ממה שהוא ילווה. האדם שלווה מה? רוצה שהזמן יעבור מאוד לאט, כי הוא יודע שכשיגמר הזמן הוא צריך לשלם יותר כסף, הוא יפסיד כסף. מה הקדוש ברוך הוא ציווה? וחי אחיך ממך. תמיד אתה וחברך תהיה בשמחה. גם אם מישהו חייב לך משהו, תדאג שכשהוא יחזיר לך את הכסף הזה, הוא גם יהיה בשמחה. הוא ירגיש נפטרתי מהכסף. הוא לא תמיד ירגיש שרדפת אחריו, שלקחת לו, שעשקת אותו. הקדוש ברוך הוא ציווה שיהיה טוב ושוויון ואהבה ואחווה בין כל היהודים. מה אחד המצוות החשובות ביותר שקדוש ברוך הוא ציווה בתחום הזה של בן אדם לחברו, של פרנסה, של כל הדברים האלה? עונה. הקדוש ברוך הוא ציווה שכל אדם צריך להיזהר לא לענות את החבר שלו, כמו שאמרנו, שלא למכור לחברו סכום, משהו מסוים בסכום שהוא מעל לסכום שבו שהדבר הזה שווה. דבר שווה 100, תדאג למכור את זה ב-100, לא ביותר. דבר שווה 50, תדאג למכור את זה ב-50, לא ביותר. גם זה לא רק על המוכר אלא גם על הקונה. אדם מגיע למקום מסוים לקנות משהו, והוא יודע שחפץ שווה בסכום, שחפץ שווה סכום מסוים, והוא מזהה, הוא רואה חוסר ערנות של המוכר, שיכול לקנות את זה בפחות כסף, שיכול להשיג את זה בפחות כסף. מה התורה ציוותה? לא, תלך למוכר ותגיד לו, אתה טועה, הדבר הזה עולה יותר, אני אשלם לך את המחיר האמיתי, את המחיר האמיתי שבזה. אם נסתכל בעונה, בכל העניין הזה של עונה, התורה אומרת אחיך, לא תונו איש את אחיו. התורה מאוד מדגישה את המילה אחיך. למה זה באמת? הרי ברור שעונה זה בין יהודים, ברור שזה בין עם ישראל. הרבה מאוד פעמים במצוות עונה אנחנו מוצאים שם תורה מדגישה אחיך, אחיך, אחיך. למה זה באמת? אז אם נתבונן ונראה, יש מקומות מסוימים שחזל דורשים ולוקחים את המילה אחיך למה? להקדוש ברוך הוא. למה לחי וראה הקדוש ברוך הוא? חזל אומרים אלו תלמידי חכמים שנקראים אחים וראים לקדוש ברוך הוא. המילה אח הרבה מאוד פעמים מופיעה על הקדוש ברוך הוא. לא רק על האדם, בני האדם, לא רק האחים הפיזיים, הביולוגיים של האדם, אלו שנולדו איתו לאותם הורים נקראים אחים שלו, ולא רק האחים הכל עם ישראל, שנקראים אחים וערבים זה לזה, אלא גם הקדוש ברוך הוא נקרא אח לעם ישראל, מהאהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מהחיבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עם ישראל נקראים אחים לקדוש ברוך הוא. אז בוא נחשוב, גם פה כשכתוב לא תונו איש את אחיו, זה גם מדובר על הקדוש ברוך הוא. איך אדם יכול לענות את הקדוש ברוך הוא? איך אדם יכול לגרום עונה לקדוש ברוך הוא? הרי לכל זה דבר שלא יכול להיות. הכל, הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את הערך של כל דבר. הקדוש ברוך הוא יודע את השווי של כל דבר, הכל גלוי בפני הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות עונה אצל הקדוש ברוך הוא? לכל זה דבר שלא יכול להיות. אבל מה? אם נסתכל ונתבונן לעומק, כן גם יכולה להיות עונה אצל הקדוש ברוך הוא. מה זה שאדם מעונה את הקדוש ברוך הוא? מה זה שאדם גורם עונה לקדוש ברוך הוא? אז נחשוב לרגע. מה אנחנו יודעים? שכל הטוב שיש לנו בעולם הזה, כמו שהתורה מדגישה בפרשת בחוקותיי, כל הטוב שיש בעולם הזה, כל העושר שיש בעולם הזה, כל השפע שיש בעולם הזה, אנחנו קונים אותו מידי הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו קונים אותו מידי הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו זכאים לו? בזכות המצוות שלנו, כמו שהתורה מדגישה ואומרת כמה פעמים, בני ישראל, תעשו טוב, תלכו בדרך הנכונה, תקבלו פרנסה, תקבלו שפע, תקבלו בריאות, תקבלו חינוך, ילדים טוב, תקבלו את כל הדברים. לא תלכו בדרך הטובה, אז יבואו אנשים ויבואו דברים מרים ויבואו דברים קשים. זה מה שהתורה מדגישה והתורה אומרת. את הכל אנחנו קונים מידי הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו קונים מידי הקדוש ברוך הוא. אדם יש לו טוב בחיים, אז אם זה טוב אמיתי, זה טוב שבאמת מועיל לו, זה טוב שבאמת מקדם אותו, אז הוא קונה את הטוב הזה. על ידי מצוות, על ידי מעשים טובים, הוא קונה את הטוב הזה מהקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו מקודם, על כל המצוות האחרות שאדם קונה אותם ומחסיר מהעולם הבא, מצוות האמונה שאדם קונה אותה ולא מחסיר מהעולם הבא. כל המצוות אדם בעצם קונה בהם את החיים הטובים, את האושר, את השמחה מהקדוש ברוך הוא. אז מה יוצא? שאם אדם בא אל הקדוש ברוך הוא בתפילה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו בריאות, שייתן לו שמחה, שייתן לו אושר, אבל מה? הוא לא מביא לקדוש ברוך הוא מספיק כסף טוב, הוא לא מספיק מביא לקדוש ברוך הוא תשלום טוב על הדברים שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. מה זה תשלום טוב? מה זה כסף שאדם משלם לקדוש ברוך הוא? מה הם הדברים האלה? מצוות ומעשים טובים. אדם מביא לקדוש ברוך הוא הנחת תפילין, מגיע לאדם כך וכך טוב. אדם מביא לקדוש ברוך הוא לימוד תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כך וכך טוב. איך אנחנו קונים את כל המצוות, את כל המעשים הטובים מידי הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו קונים מידי הקדוש ברוך הוא את השפע, את החיים, את כל הדברים הטובים? על ידי המצוות והמעשים הטובים שאנחנו עושים. אז מה יוצא בעצם אם נתעמק בדברים? אדם בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא טוב, שפע, ברכה, פרנסה, כל הדברים, ואין לו מספיק מצוות, אין לו מספיק מעשים טובים, הוא מעונה את הקדוש ברוך הוא, גורם עונה לקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך כך וכך טוב, אני אשלם לך פחות ממה שזה שווה. לא, יש שווי לכל דבר, והשווי של החיים הטובים הם גבוהים מאוד והם עולים הרבה מאוד. החיים הטובים עולים הרבה מאוד מצוות והרבה מאוד מעשים טובים שאדם אמור לעשות. אז מה אדם יעשה? יש אדם שבאמת יש לו כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה מעשים טובים, שהוא יכול להיות בטוח בעצמו, שהוא יעמוד בפני הקדוש ברוך הוא, ויתפלל ויבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה ושפע וחיים טובים וכל הטוב, וזה לא יהיה עונה, שבטוח הוא מביא איתו בסנל שהוא מביא לתפילה שלו, את כל המצוות, את כל המעשים טובים הנצרכים, ב-100%, איך זה יכול להיות? אז לכאורה, אם כן אדם, אסור לו אף פעם להתפלל, אסור לאדם לפנות לקדוש ברוך הוא בתפילה, אסור לאדם לבקש מהקדוש ברוך הוא, כי כל בקשה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, כל תפילה שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות אולי עונה. אז מה באמת התשובה לזה? איך בכל זאת אדם יכול להתפלל? איך בכל זאת אדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא? אז יש כלל גדול שחזל אמרו, שאין עונה בדברים שהם קרקע. דברים שהם קרקע, אין בהם עונה בשום מקרה ובשום ציור. מה זה קרקע? אדם עכשיו מוכר קרקע, אז גם אם הוא עשה מעשה שהוא באופן מחשבתי, באופן אנושי הוא לא אמור לעשות, ומחר את הקרקע הזאת במחיר גבוה, במחיר מופקע מעל השווי האמיתי של הקרקע הזאת, אנחנו לא מחשבים את זה כעונה. למה לא מחשבים את זה כעונה? כי קרקע תמיד יכולה לגדול בשווי שלה. קרקע זה תמיד שאדם דבר נהנה ממנו. על פי מה אנחנו קובעים את השווי של הדבר? על פי רמת ההנאה. אדם קונה תפוח, זה עולה קצת, כי אדם נהנה מזה במשך דקה. אדם קונה תכשיט יקר, זה יכול לעלות הרבה מאוד, כי אדם יכול למכור את זה, ואדם יכול להשתמש מזה, בזה שנים רבות, ויש אנשים שגם דואגים על פי זה לעשות להם יחסי ציבור, אז יש לזה הרבה מאוד זמן שאדם יכול להשתמש, והרבה מאוד טוב שאדם יכול להשתמש. ככה קרקע, אין עונה בקרקע. קרקע אדם יכול להשתמש בה להרבה זמן, ואין סוף לדברים הטובים שאדם יכול להשיג מקרקע. קרקע זה דבר שאין בו עונה. מה הדבר השני שאין בו עונה? רבותינו אמרו לנו, עבדים. אדם שיש לו עבד, אדם שמוכר עבד, והוא מכר אותו במחיר מופקע, במחיר גבוה מהמחיר הרגיל, מהשווי הרגיל של העבד, גם זה לא נחשב עונה. למה? כי גם עבד יש לאדם אדם קנה עבד, זה אומר שיש לו אדם שעובד אצלו ב-100%, שהוא יכול להשתמש בו בכל עבודה. יש לזה קצבה, יש לזה קץ לתשלום של, לשווי של הדבר הזה. לא, אדם יכול להשתמש בזה לכל דבר. אדם אחר ימצא איזה מכרה זהב, הוא יעסיק את העבד הזה במכרה זהב, והוא ישמש לו ויביא לו הרבה תועלת. זה דבר טוב, זה דבר עצום ששווה לאדם הרבה מאוד. אם כן, ואם כן, קבעו לנו רבותינו שני דברים. קרקע ועבדים, אלו דברים שאין באמונה. מה הדבר הזה מרמז לנו? מה הדבר הזה מסמל לנו? שאם אדם הוא אדם שהוא לא עבד לקדוש ברוך הוא, אם האדם הוא לא אדם שהוא קרקע יציבה לקדוש ברוך הוא, הוא לא דבר יציב שתמיד הקדוש ברוך הוא יכול לסמוך עליו שהוא יהיה פה, הוא לא דבר יציב שתמיד הקדוש ברוך הוא יכול לסמוך עליו שהוא יעבוד אותו, שהוא ילמד, שהוא יקיים את המצוות, שהוא ילך בדרך הישרה, אז באמת זה אדם שאין לאדם את הזכות לבוא ולבקש דברים מהקדוש ברוך הוא. למה? כי כל מצווה שתבקש בקדוש ברוך הוא בעבור השכר, מי אמר שהשכר שאתה מבקש באמת בעבור המצווה הזאת? ביקשת והקדוש ברוך הוא נתן לך, עברת לו נעת דברים, קיבלת שפע, קיבלת שכר, קיבלת דברים גדולים, אבל זה עונה, זה מצווה הבאה בעבירה, זה שפע שבא בעבירה, ולכאורה שיבוש מערכות השמיים שהקדוש ברוך הוא עשה בשביל לתת לך. אך ורק מה, אם אתה עבד לקדוש ברוך הוא, גם אם אתה לא מושלם בכל הדברים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאתה מכניע את עצמך אליו, הקדוש ברוך הוא יודע שאתה כפוף אליו, הקדוש ברוך הוא יודע שב-100% יכול לסמוך עליך, שאתה כמו קרקע, שקרקע אין לה רגליים, קרקע לא זזה ממקום למקום, קרקע היא דבר שתמיד נמצא, קרקע היא דבר שתמיד נוכח, תמיד אפשר לסמוך שהוא נמצא במקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לאדם שפע ושכר וטוב, ואין בדבר הזה עונה. סתם אדם יום אחד מגיע לתפילה, יום אחד לא מגיע לתפילה, יום אחד כן מבקש מהקדוש ברוך הוא, יום אחד לא מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה עונה, זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא נותן בעדו, וזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא משלם בעדו ברוב המקרים. רק אם האדם, יש פה שני תנאים בלבד, או שאדם תמיד נמצא, אדם יש לו מצווה מסוימת שהוא משתדל בה, יש לו מצווה מסוימת שהוא מקבל על עצמו, תמיד באופן תדיר, ללא כל מיני שינויים, ולא פעם כן ופעם לא, ונראה ונחשוב ותחיות וכל מיני שינויים שאדם משנה, אדם יציב במצווה הזאת, ב-100%, תמיד, לא משנה אף פעם, בשום יום, בשום זמן אדם לא משנה את הרגילות שלו מהמצווה הזאת, אז זה מצווה שהקדוש ברוך הוא מקבל על השכר, או שאדם מקבל על השכר, או שהקדוש ברוך הוא מרגיש ורואה ויודע שאדם מכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא, ב-100% הוא נכנע לקדוש ברוך הוא, אוהבת לקדוש ברוך הוא, אז אדם שקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר, אז הקדוש ברוך הוא, הוא אדם שקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל הדברים הטובים. מישהו רוצה להוסיף משהו צדיקים? מה שחינם כנראה הרבה זמן על המדף. מי אמר שזה כדאי לקבל את זה? אחרים לא רצו את זה כנראה. אחרים לא רצו את זה כנראה, לכן זה בחינם, לא כדאי לסמוך על החינם. אמת או לא? אפשר תמיד, אבל אנחנו מדברים לכתחילה, מה עושים? עוד דבר צדיקים על הפרשייה הזאת, עוד דבר צדיקים על הדברים שאנחנו לומדים מהתורה במקום הזה שבו הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, כמו שאמרנו, על אמונה, על ידיעה מי הוא הקדוש ברוך הוא, מה הוא הקדוש ברוך הוא, על הדבקות בקדוש ברוך הוא. אם נשים לשנת השמיטה, המצווה הזאת שנמצאת במרכז הפרשה, שם פרשה מדברת עליה כל כך הרבה, בהדגשה כל כך גדולה, איך התורה קוראת לזה? שבת הארץ, שהארץ שובטת, והייתה הארץ שבת להשם, הייתה הארץ שבת להשם, הקדוש ברוך הוא קורא למצווה הזאת שבת. הקרקע של האדם שובטת, אדם מצווה להשבית את הקרקע שלו, אדם מצווה להשבית את המקום שבו הוא עובד, שבו הוא נמצא כל השנה, הקדוש ברוך הוא קורא לזה שבת. לכאורה, למה שבת? יש שמות אחרים, יש תיאורים אחרים, יש כינויים אחרים שבה הקדוש ברוך הוא, שבהם הקדוש ברוך הוא יכול לצוות את המצווה הזאת. מה המצווה שהקדוש ברוך הוא, מה השם שהקדוש ברוך הוא בוחר בשם הזה דווקא לקרוא למצווה הזאת מצוות השבת? למה זה באמת? רבי חיים. מצוות השמיטה, מכירים? למה הקדוש ברוך הוא קורא לזה שבת? שבת זה מושג שנקרא שבת, שבת שבתון. המושג הזה כבר נלקח, השם הזה נלקח. למה לא משהו אחר? רש"י אומר למה קוראים לזה שבת ארץ כמו שבת בראשית. דומה לשבת בראשית. אז אנחנו נגיד שביתה, שביתה. אבל למה דווקא שבת? משתמשים בכינוי הזה, בדבר הזה, שנשם הזה שנקרא שבת, לשביתה של האדמה. לכאורה זה זלזול במצוות השבת. מצוות השבת שמצווה כל כך ייחודית, כל כך מיוחדת, כל כך גדולה, שכל כך הרבה בריתות נקרתו עליה. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא קורא למצווה שמה היא בסך הכל? שאדם לא ילך ויעבוד באדמה שלו, שאדם לא ילך ויעבוד בקרקע שלו, שבת. אותה שם בדיוק, אותו שם בדיוק שקוראים למצוות שמירת השבת. המצווה הגבוהה ביותר. גם מצוות שמיטה היא מצווה גבוהה, שבגלל שבני ישראל קיימו אותה, בני ישראל גלו מארץ ישראל ודברים נוראים, אבל עדיין, מצוות השבת הקדוש ברוך הוא קורא לשני הדברים.
בגלל שאולי אפשר לומר, כמו שהשבת המשפעה
כשישה, דרך השבת
כל
ההשפעות. יש הרבה דמיונות, אבל צריך להיות משהו, במקום כזה אתם נשמעו מקום, דבר יותר מחודש בחיים. זה הפשטות,
לא רק שהקדוש ברוך הוא שולט גם על הקרקע, על השבויות, גם על המחלות. יש ניסיון לאדם שבגיע השמיטה,
נכון?
יש ניסיון לאדם, אבל יש איזה
אחות. החידה כותב, למה הקדוש ברוך הוא נתן שנת שמיטה בכל שבע שנים? אז הוא כותב דבר מופלא. הגמרא מספרת על רבא, שהיה יושב ודורש כל השנה כולה, וחודשיים בשנה היה אומר לתלמידים, אל תבוא אליי, לכו לעבוד. בניסן ובתשרי, זה זמן שבו אוספים את התבואה, זה זמן שבו עובדים את הארץ, זה עיקר הזמן. אז הוא אומר, אם אתם תשבו פה אם אתם תשבו פה כל השנה וגם בחודשים האלה, מה יקרה? כל השנה כולה תהיו עסוקים ותעודים בענייני פרנסה בראש שלכם. אם תלכו חודשיים בשנה ותעבדו, תחזרו אחרי זה, חמישה חודשים לפני, חמישה חודשים אחרי, תוכלו לעבוד. אז מה הוא אומר? הוא נמצא שחודשיים בשנה, עם ישראל מתבטל מתורה. נכון? מתבטל מתורה והולך לעבוד. אם מחשבים חודשיים בשנה, כפול שש, כמה זה יוצא? 12. לכן הקדוש ברוך הוא כנגד 12 חודשים שעם ישראל התבטל מלימוד תורה. עם ישראל הלך לעבוד, 12 שנים אין עבודה. 12 שנים דאגה של פרנסה, 12 שנים איך נעבוד, מה נעבוד, כמה נעבוד, בדיוק כנגד זה. כמה שאתה מתבטל בתורה, הקדוש ברוך הוא מבטל אותו, כמו שאומר בפרקי אבות, אל תבטל תורה, תבטל, בטלים רבים יבואו בפניך. הקדוש ברוך הוא יבטל ממך הרבה פרנסות אם תבטל תורה בשביל פרנסה. חזק צדיקים. אז כן, חזק צדיק, מזל טוב. באמת. חזק. פעם אחת אדמו"ר אמר שכתוב בפרשה הזאת שנת שבתון תהיה לארץ. מה הכוונה? כמו שאמרו, שבת זה תמיד גם על שמיטה וגם על השבת. אז אדם שהשבת שלו היא שנת שבת, הוא ישן בשבת, שבתה הארץ. השבת שלו שווה לארץ. זה השווי של השבת שלו. באדמה לא יותר. הוא מקדיש את השבת רק ל... רק, באמת, שבת זה דבר גדול. פעם אמרנו, יסוד גדול מאוד. ראש השנה, יום הדין, יום הרחמים, יום הסליחה, יום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, תמיד הוא יוצא יומיים. למה יומיים? ראש שנה, תמיד יומיים. ככה נקבע בהלכה שראש שנה תמיד יומיים. למה יומיים? לכאורה יש תקנות עם בית המקדש וכו'. אבל אם אנחנו הולכים על פי הטעם שאנחנו אומרים בתפילה, על פי הטעם שכתוב במדרשים, לא מובן. למה הקדוש ברוך הוא קבע את יום ראש השנה ואת יום הסליחה והכפרה ואת היום של ההתחברות בינינו לבינו דווקא ביום הזה? אז אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר, אביכם הראשון עמד בתשובה היום. יום ראש השנה זה יום היצירה של האדם. העולם נברא שישה ימים לפני כן בכ"ה באלול, וביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם. כל מה שהתורה מספרת על יום השישי הראשון לבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם והעמיד אותו בגן עדן ויוכל מעץ הדעת או לא יוכל מעץ הדעת, אכל, עשה תשובה, כל הדברים האלה מתי קרו? ביום ראש השנה. ביום הזה כל הדברים האלה קרו, ביום ראש השנה. אז אם כן, למה שני ימים? זה יום אחד. אדם הראשון, יום אחד בלבד, אכל מצדת ואחרי זה נעשה תשובה. אז למה צריך את ראש השנה יומיים? אנחנו אומרים את זה גם ביום השני. אז למה רק ביום הראשון? אז רבותינו אומרים לנו שכתוב ששבת נקראת, למה נקראת שבת? בוא תשוב. השבת היא זאת שחיפרה על אדם הראשון. אדם הראשון אכל מצדת, ובמצב שבו הוא היה, הוא היה אמור למות. היה, הקדוש ברוך הוא לא היה אמור למחול לו. הקדוש ברוך הוא לא היה אמור לסלוח לו. הקדוש ברוך הוא מחל לו. הקדוש ברוך הוא סלח לו. בזכות מה? בזכות השבת שלימדה עליו זכות. לכן אנחנו שומעים שבת, לכן אנחנו עושים תורה שנה יומיים ולא יום אחד. למה? כי אם היינו עושים יום אחד, אז כנגד מה זה? רק כנגד יום שישי. היום שבו אדם הראשון אכל מצדת. אבל זה לא נכון. אם אדם עושה תשובה ביום שישי, זה לא היה עוזר לו, זה לא היה מועיל לו. רק בזכות השבת, שזה יום אחרי זה, אז התשובה ניתה שלמה, ואז הקדוש ברוך הוא היה שלם עם האדם. לכן ראשונה זה יומיים, כנגד יום השישי שבו אדם אכל מצדת ועשה תשובה, ויום שני כנגד ראש השבת הראשונה, שגם זה חלק בסיסי וחלק חשוב ביותר בתשובה שאדם הראשון שר, ושכל אדם יכול לשוב ולעשות את רצונו, לעשות את רצונו של הקדוש, של הקדוש ברוך הוא. עולה בראש, נגיד דבר, משהו אחרון לשבת, על שבת, ונלנד יום מתחת, מחר שבת ונמשיך. כתוב בפסוק לפני כמה פרשיות קראנו בפסוק, בפרשה היה פרשת שמיני, ושם התורה אומרת, ויהי ביום השמיני. מה ביום השמיני? שאז היה חנוכת המשכן, אז היה חנוכת המשכן הייתה, הקדוש ברוך הוא הוריד שכינה לבית המקדש, אהרון הכהן נהיה כהן, זרעו נבחרו להיות כהנים, כל הדברים האלה מתי קרו? באותו יום. אז יש שאלה גדולה, למה התורה אומרת ויהי ביום השמיני? הרי כל מקום שנאמר ויהי זה לשון צער, כל מקום שנאמר והיה זה לשון שמחה. זה הכלל שאנחנו אמורים להבין בלימוד התורה. כל פעם שאנחנו רואים בפסוקים בתנך את המילה ויהי, מה זה אומר? לשון צער, קורה פה משהו קשה ומצער. והיה, לשון שמחה. אם כן, פה למה כתוב ויהי? זה יום שמחה, יום הגדול ביותר שיכול להיות. אז מפרשים שבאותו יום מתו נדב ואביהו, משה נלקחה ממנו הכהונה ועוד דברים, אבל עדיין בסופו של דבר באותו רגע שבו הדבר הזה נאמר, ברגע שבו משה רבנו קינה את הדבר הזה, והיא ביום השמיני, זה המורה של שמחה. זה המורה של טוב, לא מורה של צער. אז אחד הצדיקים אמר למה הקדוש ברוך הוא נתן את יום השבת? הקדוש ברוך הוא נתן את יום השבת כדי שאדם יחיה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, מגיע יום השבת, יאפס את הכל, יעצור את הכל, יפסיק את הכל. שבת, הוא אמור לדעת ששבת מתקנת את כל הדברים, ושבת משלימה את כל הדברים, נגמרת שבת, הוא מתחיל הכל מההתחלה, כל מה שהיה לפני כן מתאפס, לא שייך אליו, לא רודף אחריו, לא הולך אחריו, שום דבר. מגיע יום השבת, הכל מתאפס לאפס מוחלט. בעיות רוחניות, בעיות גשמיות, הכל, הכל, הכל. כמו שבני ישכר כותב, שאדם צריך, ההלכה אומרת, שאדם צריך לראות בשבת כאילו כל מלאכתו עשויה. כל המלאכה עשויה, לא חוסר פה, ולא חוב פה, ולא משהו חסר פה. מגיע שבת, הכל שלם. הוא כותב בבני ישכר, ככה זה גם בניינים מוכנים. אדם צריך להגיע שבת, לראות כאילו כל מלאכתו עשויה. לא שהוא חסר בלימוד, ולא שהוא חסר בתפילה, ולא שהוא חסר בעבודת השם שלו. הכל הרוחניות של האדם שלמה, ולא צריך להשלים שום דבר. זה צריך להיות המבט. אז מה? מה זה אומר יום השמיני? אדם שאין לו את המושג הזה שמגיע יום השביעי, והכל מתאפס. הכל עוצר, הכל חוזר לאפס מוחלט. לא, את מה שהיה בשבוע הקודם, הוא חשב על זה כל השבת, והוא לוקח את זה ליום ראשון של שבוע הבא. לא הגיע יום שישי, בין השמשות, והוא עצר את הכל, שכח את הכל, ונכנס ליום שביעי חדש לגמרי. הכניס את הדאגות ודברים שהיו לו אל היום השמיני, יום השביעי, וזה הלך ליום השמיני. אז אדם שמגיע בראש לו למציאות שיש יום שמיני, זה ויהי. זה הצער הכי גדול ביותר. הקדוש ברוך הוא נתן סגולה של שמחה הגדולה ביותר, אמר את זה אחד מהדמו"רי ויז'ניץ הקודמים, אנחנו לא זוכים. הקדוש ברוך הוא נתן, אנחנו לא זוכים מי, הקדוש ברוך הוא נתן סגולה לאדם שתמיד יהיה בשמחה, והיה, תמיד אדם יכול להיות בשמחה. למה אדם לא בשמחה? כולו מאמץ את התכונה הזאת, את המחשבה הזאת, שמגיע יום השביעי, עוצרים הכל, עצון, הכל נעצר, הכל נפסק. הוא הגיע ליום השמיני, הגיע בחשבון שלו, יש יום שמיני, ולא עצר הכל ביום השביעי, והתחיל מאפס, באחד, זה הצער, וזה הכישלון, וזה השורש לכל הדברים הרעים שזה מגיע בנפש שלו. אז נסביר למה הקדוש ברוך הוא קישר בין מצוות השבת לבין מצוות השמיטה. לכאורה מצוות שבת ומצוות שמיטה אלה המצוות הנוגדות ביותר, הרחוקות ביותר, הלא קשורות ביותר. מה זה מצוות השבת? אדם אמור לשבות ממלאכה. כל דבר שאדם עושה בו מלאכה, כל דבר שאדם מתעסק בו, אדם אמור לשבות ממנו. אדם יכול ללכת בשבת לקרקע שלו ולהתחיל לעבוד, להתחיל לעשות משהו, ממש לא. עצים, אדם צריך להיזהר לא לתלוש ענפים. אדם צריך לצאת, אפילו לא להיזהר לא לצאת מהמקום של העיר שלו. אדם לא יכול לצאת מהעיר שלו לפרדסים, לגינות, לכל המקומות האלה. לכאורה, שבת זה הדבר שהכי הרבה משפיל, הכי הרבה דורס, הכי הרבה מרחיק את הקרקעות של האדם, את העבודה של האדם, את חיי היום-יום של האדם. היגיון פשוט אומר את זה. מה זה שבת? שופטים ממלאכה, לא עושים שום עבודה, אתה לא מתעסק בעבודה שלך, אתה לא חושב אפילו על מה אתה עובד, אתה לא חושב במה אתה מתעסק, שום דבר. אתה הולך לאחור, הולך לאחור, עוצר הכל. זה מצוות שבת. מה זה מצוות שמיטה? בדיוק ההפך המוחלט. מה זה ההפך המוחלט? למה אומרים לאדם, בשנת השמיטה, מה האדמה שלך קדושה? האדמה שבה עבדת כל השנה, המקום שבו התעסקת כל השנה, המקום שבו בנית, המקום שבו זרעת, המקום שבו עשית את כל העיסוקים שעשית בשנה האחרונה, הוא קדוש, אתה צריך להיזהר ממנו, אתה לא בקדושה מספיק גבוהה כדי להתקרב אל המקום הזה. ההפך המוחלט, כולם פה אמרו שמצוות שבת דומה למצוות שמיטה, אבל ההפך המוחלט באמת אם נחשוב לעומק הדברים. מצוות שבת מה אומרת? כל מה שאתה מתעסק הוא חול, הוא תמה, הוא לא טוב, אתה צריך ללכת לאחור, להתקדש, להיות בבית, להיות בבית הכנסת ביום השבת, כדי לא להיגרר אחרי החול והתומה הזאת מדי הרבה. מצוות השמיטה מה אומרת? בדיוק הפוך, לא. אתה חושב, בדיוק הפוך, אתה חושב שהקרקע שלך לא קדושה? לא, הקרקע היא קדושה ואתה לא ראוי אפילו לעבוד אותה מרוב שהיא קדושה. היא שובטת לקדוש ברוך הוא, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. אתה תלך ותסחור בדברים של הקדוש ברוך הוא, גידלת עץ תפוחים, תלך ותסחור אותם ותשתמש במהות שלהם לענייני חולין? ממש לא, יש קדושה לשביעית, קדושה לחילופים שלהם ולכל הדברים. למה זה באמת? כדי לתת את האיזון המדויק לאדם. מה אדם חושב בדרך כלל? שיש לו בחיים שלו חיים רוחניים ויש לו חיים גשמיים. יש לו דברים שהם טובים ויש לו דברים שהם לא טובים. יש זמנים שבהם אדם בבית הכנסת, יש זמנים שבהם אדם בבית המדרש, יש זמנים שבהם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא. אלו זמנים מוכנים, אלו זמנים מקודשים, אלו זמנים שבהם אדם קרוב לקדוש ברוך הוא. ויש לעומת זאת לאדם זמנים שבהם אדם נמצא בעבודה שלו, יש זמנים שבהם אדם צריך להתמודד עם כל מיני כעסים, יש זמנים שבהם אדם צריך להתמודד עם כל מיני אתגרים וקשיים ודברים לא פשוטים שהחיים המורכבים שאדם נמצא בהם, אין מה לעשות, גוררים את האדם להיות חלק מהדברים האלה, גוררים את האדם להיות בתוך התסבוכות של הדברים האלה. אז אדם מקבל את הרושם, אדם מקבל את המחשבה שיש בו בפניו שני דברים שונים. יש את החיים הרוחניים, את חיי הרוח, את חיי המחשבה, את חיי ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, שהם טובים והם מובחרים והם קדושים, ויש לעומת זאת את החיים, יש את הזמן, יש את העיתים שהם נמוכים, שהם לא טובים. העבודה של האדם, התסבוכות של האדם, הדברים שבהם אדם הוכרח להשתמש בהם. מה הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? אדם יש קדושה שווה בכולם. אדם יכול להשיג בעבודה שלו, בכעסים שהוא אמור לחוס, בדברים ההכרחים שהוא אמור לטפל בהם, והוא מעדיף לא לטפל בהם ולא להתקרב אליהם, ושלא יהיה לו שום מגע איתם, בדברים האלה גם יש קדושה גדולה. בדברים האלה גם אדם יכול לגלות קדושה עצומה, ומהם להרוויח זכויות, ומהם להרוויח רווחים, ומהם להרוויח את הדברים הכי גדולים. וגם לכן נחזור למה שאמרנו בתחילת השיעור, לכן מצוות שמיטה נחסמכה להר סיני. הקדוש ברוך הוא אמר כל המצוות, איך, מאיפה אנחנו לומדים שהם ניתנו לנו מהר סיני, מאיפה? ממצוות השמיטה. למה דווקא ממצוות השמיטה? ממצוות השמיטה אנחנו לומדים שכל המצוות ניתנו מהר סיני. למה דווקא בדרך הזאת מצוות השמיטה, משם אנחנו לומדים שכל המצוות ניתנו מהר סיני? מה? כי אדם צריך לראות את כל המצוות ככה. להסתכל בהר סיני. כולם יודעים את היסוד הזה. הר סיני לשעצמו זה מקום מקודש. הר סיני לשעצמו שווה משהו גדול. ממש לא. עד הרגע של מתן תורה, הר סיני היה הרגיל, שומם, אין בו שום דבר מיוחד. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני והיה שם במשך שנה ממתן תורה ועד שהקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל לצאת אל המסע של לארץ ישראל, שנה ההר היה מקודש בקדושה גדולה. כל דבר שקרב אליו, כל דבר ש יגע בו, יד תסכל, בהמה תסכל, דברים החמורים ביותר, מי שחושב או מערר בתעתו בכלל לגעת או לעשות משהו בהר סיני. מגיע ברגע אחד הקדוש ברוך הוא עוזב את הר סיני, הר הזה נהיה הרגיל, בהמות יכולים ללכת עליו, חיות, עופות, הכל נהיה הרגיל ושומם לגמרי. מה הדבר הזה בא לרמז לנו? מה הדבר הזה בא לומר לנו? שהקדושה הוא לא בשום חפץ, הקדושה הוא לא בשום דבר מסוים שאדם עושה. הקדושה מאיפה היא מגיעה? מצד האדם. הקדושה יכולה להיות בבית הכנסת שאדם מתפלל, הקדושה יכולה להיות בעבודה שאדם עובד, במשפחה שאדם נמצא. הקדושה היא לא קצויה והיא לא מגיעה על ידי שום חפץ, על ידי שום מעשה, על ידי שום זמן מקודש. דווקא את הדברים האלה מקדשים ודווקא את הדברים האלה מקצים? ממש לא. הקדושה נמצאת בכל המקומות, בכל העניינים. אין שבת שבו אדם מתנתק מעבודה שלו כי היא זולה, כי היא לא טובה, כי היא רעה, כי היא שלילית. ממש אין כזה דבר. יש קדושה בכל דבר ודבר. לכן מצוות השמיטה היא לא חיבור לשבת, היא לא דומה אל השבת, אלא היא משלימה את מה שחסר מהשבת. אדם מהשבת מה מביא, השבת מה המטרה שלה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם במצוות שבת, כדי שלא יגרר לגמרי אחרי הגשמיות. אדם יעבוד עוד ועוד ועוד, כמו שאמרנו, יסחף אחרי מחשבות הפרנסה, יסחף אחרי כל התרדות שהעולם הזה מביא איתו, ולאיפה ימצא את עצמו, באיזה מקום ימצא את עצמו, כל היום בסחרור של דאגות ומחשבות, ואיך יהיה ומה יהיה וכמה יהיה. לכן פעם בשבוע הקדוש ברוך הוא אמר, עושים עצירה לכל, מסיימים את הכל, שום דבר לא ממשיך. מה המחשבה שאנחנו יכולים לחשוב מזה? שכל החיים שלנו חוץ מהחיים הרוחניים הם בדיעבד, הם לא ב-100%, אין מה לעשות, נסחפנו איתם, זה מה שקרה, זה נחלתנו וזה גורלנו, אין מה לעשות. מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ממש לא. בהכל יש קדושה. כן, את הקדושה של העבודה, את הקדושה של הדברים הגשמיים, אנחנו לא מוצאים כל שבוע ושבוע, לא מוצאים כל יום ויום, אלא אך ורק פעם אחת בשנה, אך ורק פעם אחת ורק פעם אחת בשבע שנים אנחנו מוצאים את הקדושה הזאת, אנחנו רואים את הקדושה הזאת, נכון, אבל לדעת שכל דבר בחיים של אדם הם מקודשים, כל דבר בחיים של אדם יכולים להיות, להפוך למקודשים, ולא הדברים עצמם, מקום, זמן, עניין שאדם עוסק בו הם הקדושים, האדם הוא הקדוש, ואדם במחשבה שלו בוחר איפה לשים את הקדוש ברוך הוא. אדם בעבודה שלו עובד מתוך מחשבה לקדש שם שמיים, מתוך מחשבה לתת צדקה, מתוך מחשבה לעשות מעשים טובים, את העבודה הוא הופך לקדושה. אדם עובד מתוך מחשבה על מתוך רצון לקחת את הכסף שהוא מרוויח לחינוך הבנים שלו לתורה ליראת שמיים, מצוין, הוא מקדש את העבודה שלו. אדם בבית כנסת בתפילה חושב מחשבות חולין, חושב מחשבות אסורות, חושב מחשבות שליליות, חושב מחשבות לא טובות, מה התפילה שלו שווה? ודאי שלא הרבה, ו שם ישמו מה הוא יקבל על התפילה הזאת. לכן מצוות השמיטה מהי? משלימה את השבת. מה שאנחנו יכולים להבין בצורה מוטט ובצורה לא נכונה מהשבת, השמיטה משלימה ומלמדת אותנו. הקדוש ברוך הוא ישמור כל אחד ואחד, ברכה ושמחה והצלחה וכל הטוב.